העימות הגדול
פרק 9 מתקן הדת השוויצרי. בעת בחירת כלי שרת לתיקון הכנסייה, נחשפה אותה תוכנית אלוהית ששימשה לשם כינונה של קהילת המשיח. הרב השמימי פסח על אנשי השם ושועי הארץ, על הנכבדים והעשירים, שהורגלו בקבלת שבחים ומחוות כבוד כמנהיגי העם. הם היו קוגהים, מלאי חשיבות עצמית וביטחון עצמי, ועליונותם היעירה, שלא ניתן היה לעורר בליבם מעדה כלפי אחיהם בני האדם, ולגרום להם להשתוקק, לשתף פעולה עם המושיע, הענב מנצר. אך הדייגים הפשוטים וחסרי ההשכלה שעסקו בדייג בכנרת, קיבלו מן המושיע את הקריאה, בואו אחריי ועשה אתכם דייגי אדם. מתי דלת 19. תלמידים אלה היו ענבים ברוחם נוחלי לימוד. ככל שהושפעו פחות מתורות השקר שערכו בימיהם, כך הצליח המשיח ביתר שאת ללמדם ולהכשירם לשירותו. כך קרה גם בימי הרפורמציה. תקני הדת הבולטים היו אנשים ענבים וצנועים, משוחררים יותר מכל אדם אחר בזמנם מן הגאווה הנובעת ממעמד רם, ומשפעת הקנהות העיוורת, התרבלנות של מעמד הכמורה. תוכניתו של אלוהים היא להשתמש בכלי שרת ענבים, כדי להשיג תוצאות כבירות. או אז התהילה לא תזקף לזכותם שבני אנוש, אלא לזכות האלוהים, אשר פועל באמצעותם ומדר ביניהם לעשות את רצונו. שבועות ספורים לאחר לידתו של לותר בביתו הצנוע, של קורא בזקסוניה, נולד הולריך צווינגלי בביתו של רוהה בערי האלפים. נופי הטבע שאפפו צווינגלי משחר ילדותו, וכן חינוכו בבית הוריו, נועדו להכשירו לשליחותו. הוא גדל בקרב נופים עריבים של טבע מלא הוד, יופי ונשגבות, נוראת הוד, ומוחו הוטבע משחר ילדותו בתחושת הגדולה, הגבורה, ההוד והדר של האל. תולדות המעשים האמיצים שנעשו בערי מולדתו הציתו את שאיפות ליבו הצעיר. וישבו לצד סבתו הדוקה, הוא הקשיב לסיפורי התנ"ך והברית החדשה היקרים, שליקטה מן האגדות והמסורות של הכנסייה.
הוא הקשיב בעניין רב למעשים הכבירים שחוללו אבות ישראל ונביאיה, ושמע על הרועים שראו את צונם בהרי ישראל. שם התבשרו בידי מלאכי אדוני על לידת התינוק בבית לחם, הגוהל שיצלב בגולגולתה.
בדומה לג'ון לותר, אביו של צווינגלי, חפד שבנו ילמד, והילד נשלח מכפר הולדתו כדי לרכוש השכלה. מוחו התפתח במהירות, ודי מהר התעוררה השאלה איך למצוא מורים שישלימו את הכשרתו. בגיל 13 הוא נסע לברן, שבית הספר היוקרתי ביותר בשוויץ ממוקם בה. אולם כאן ערבה לו סכנה שאימה לחסל את חייו המבטיחים. הנזירים עשו כל מאמץ כדי לפתותו להצטרף למנזר. הנזירים, הדומיניקים, הפרנציסקנים, התחרו אלה באלה על העדת הציבור. הם ניסו להשיג זאת באמצעות הקישוטים הרבתניים שיתרו את כנסיותיהם, ההוד והדר של טקסיהם, השרידים המקודשים המפורסמים, הצלמים שנחשבו כמחוללי ניסים ומשכו את לב העם. הדומיניקנים בברן הבינו שהילו יעלה בידם לזכות במלומד הצעיר והמוכשר, הם השיגו יתרון בולט וכבוד.
גילו הצעיר, ראיתותו הטבעית כנוהם וכמחבר, בשילוב עם כישרונו המוזיקלי ופיתנותו, יוהילו להם הרבה יותר מן ההדר והפהר של כנסיותיהם, כדי למשוך את לב העם שינער לטקסיהם וכדי להגדיל את הכנסות מסדרם.
באמצעות הונאה וחנופה, הם ניסו לשדל את צווינגלי להיכנס למנזרם. בתקופת לימודיו של לותר הוא קבע את עצמו בתא מנזר. העולם לא היה זוכה במתקן הדת הזה עם מלא יד ההשגחה שרצה אותו משם. אדוני לא הניח לצווינגלי להיקלע לסכנה דומה. מיד ההשגחה, אביו של צווינגלי קיבל מידע על זממם של הנזירים. לא הייתה לו שום כוונה להשות לבנו, להצטרף למנזר, ולנהל את חיי הבטלה חסרי הערך של נזיר. הוא הבין כי יעילותו בשירות אדוני עומדת בסכנה, ולכן הורה לו לשוב הביתה ללא דיחוי.
הנער ציית לפקודה, אך משום שלא היה מרוצה לאורך זמן, מחייו בהמק ילדותו, שב במהרה ללימודיו, ומקד זמן מה, עבר לבזל.
כאן הוא שמע לראשונה בחייו את בשורת חסד אדוני, המורף על האדם ללא תמורה. ויטנבאך, מורה לשפות עתיקות, הודרך ביד ההשגחה, בזמן שלמד יוונית ועברית, לקרוא את כתבי הקודש. וכך קרני אור מאת אדוני העירו את ליבם ומוחם של תלמידיו. הוא הכריז כי ישנה אמת עתיקה יותר, וחשובה לאין ארוך מן התיאוריות שלימדו מורי בתי הספר והפילוסופים. פי אמת עתיקה זו, מותו של המשיח כקורבן תמורה, הוא הכפרה היחידה של החוטא. המילים הללו היו לצווינגלי כקרן אור ראשונה המפציעה לפני השחר. צווינגלי נקרא במהרה לעזוב את בזל ולהתחיל במפעל חייו. שדה הביסור הראשון שלו היה קהילה בערי האלפים, ששכנה לא הרחק מעמק הולדתו. משום שהוא שמח לכמורה, הוא הקדיש את כל כולו לחיפוש האמת האלוהית, שכן לדברי מתקן דעת עמית, הוא היה מודע לכך שעליו לדעת דברים רבים, כדי לראות את צון המריד של המשיח שהופקד בידו. ככל שהתעמק בכתבי הקודש, כך התחדד ההבדל בין אמיתות כתבי הקודש לתורות הכפירה של הכנסייה הקתולית. הוא נכנע לסמכות כתבי הקודש וקיבלם כדבר אדוני, כחוקה היחידה המספקת, הבדוקה וחסינה מטעויות. הוא הבין שרק דבר אדוני חייב לפרש את דבר אדוני. הוא לא העז להעביר את כתבי הקודש כדי לאשש תיאוריה או הלכה שהגה מראש, אלא דבק בחובתו ללמוד את תורתם הישירה והמבורשת של כתבי הקודש. הוא ביקש להיעזר בכל אמצעי אפשרי כדי להשיג הבנה נאותה ומלאה שמשמעותם של כתבי הקודש. לכן ביקש את עזרת רוח הקודש, אשר, כך הכריז, תחשוף את משמעותם בפני כל מי שיבקש את עזרתה בכנות ובתפילה. צווינגלי אמר, כתבי הקודש באים מאלוהים, לא מן האדם. אלוהים אשר מאיר את ליבנו יעניק לכם את התובנה שהדיבור נובע ממנו. דבר אדוני לא יחזיב לעולם. הוא מאיר, מלמד, מבהיר את עצמו, מאיר את הנשמה בגאולה ובחסד, מנחם אותה בנחמת אדוני ומכניעה, עד שהיא מאבדת, אפילו מפסידה את עצמה. תחת זו מקבלת את אלוהים. צווינגלי הוכיח את אמיתות המילים הללו. כשדיבר על התנסותו באותה תקופה הוא כתב, כשהתחלתי להתמסר בכל ליבי ומאודי לכתבי הקודש, הפילוסופיה והתיאולוגיה המלומדת, ניסו תמיד לחלוק עליי ולייצר מחלוקות וריבים. ובסוף הגעתי לידי כך שחשבתי, אתה חייב לזנוח את השקר הזה, ללמוד את המשמעות של אלוהים מתוך דברו הצרוב והפשוט. ואז התחלתי לבקש מאלוהים את אורו, וכתבי הקודש התבהרו לי ונעשו קלים יותר להבנה. צווינגלי לא קיבל מלותר את הדוקטרינה שהטיף. זו הייתה תורתו של המשיח. אם לותר מטיף את המשיח, אמר מתקן הדת השוויצרי, הרי שהוא עושה את מה שאני עושה, הוא הביא למשיח נשמות רבות יותר ממני. טוב יפה. ועם זאת אינני נושא שם אחר זולת שם המשיח. אני החייל שלו, והוא, ורק הוא המצביא שלי. מעולם לא אמרתי משפט אחד ללותר. ולותר מעולם לא אמר לי ולא משפט אחד. ומדוע? כדי להראות לכולם כמה אחידה היא העדות של רוח קודשו של אדוני. מאחר שאנו, שאין בינינו שום תקשורת, תמימי דעים לגבי תורת ישוע המשיח. בשנת 1516, צווינגלי הוזמן להטיב במנזר בהינסינדלן. כאן הוא יראה במו עיניו את שחידותה של הכנסייה הקתולית. השפעתו כי מתקן דת התפשט הרבה מעבר למולדתו בערי האלפים. אחת האטרקציות המרכזיות של המנזר הייתה צלם של הבתולה, שיוחס לו הכוח לחולל ניסים. מעל שער המנזר הייתה הכתובת, כאן ניתן להשיג מחילה מלאה לחטאים. הצליינים שהגיעו לעיר בכל עונות השנה נערו למקדש הבתולה. אך בחגיגה השנתית הגדולה של חנוכת המקדש, רבבות חסידים נערו לאתר מכל רחבי שוויץ, אפילו מצרפת וגרמניה. צווינגלי, שהתעצב מאוד לראות את התופעה הזו, ניצל את ההזדמנות להכריז על חירותם של העבדים האלה, המשועבדים לדעות קדומות, באמצעות הבשורה. אל תחשבו, אמר, שאלוהים נמצא בהיכל זה יותר משהו בכל מקום אחר בבריאה. בכל מקום שבו אדוני קבע את משכנכם, הוא עופף אתכם ומקשיב לכם. האם בכוחם של מעשים חסרי שחר, מסעות צליינות מפרחים, העלאת מנחות, תרומות ותפילות לבתולה ולקדושים, להשיג למענכם את חסד האל? איזו חשיבות יש לתפילות ארוכות?
מה יוהילו הברדס, הנזר או בגדי השרד המקושטים בזהב של הכמרים? אלוהים רואה את הלב, וליבנו רחוק מאוד מאלוהים.
עוד אמר, המשיח אשר מסר את חייו על הצלב פעם אחת ולתמיד, הוא קורבן התמורה שמספק את הנצח כולו, ופודה את חטאיהם של כל המאמינים. רבים מאלה שהקשיבו למשנתו לא קיבלו בשמחה. לדידם הייתה זו אכזבה מרה לשמוע, כי מסעם המפרך היה לשווא. הם לא הצליחו להבין את המחילה, שהוצא לכל ללא תמורה באמצעות המשיח. הם היו שבעי רצון מן הדרך הישנה שהובילה לגן עדן, כפי שהתוותה להם הכנסייה ברומא. הם נרתעו מן המבוכה הכרוכה בחיפוש אחר הדרך טובה יותר. היה להם קל יותר להפקיד את גאולתם בידי הכמרים והפיפיור, מה שלנסות לתאר את ליבם. אך היו אנשים שקיבלו בשמחה את בשורת הגאולה, באמצעות המשיח. הטקסים והמצוות שכוננו בידי הכנסייה ברומא לא הצליחו להביא שלום לנשמתם. עתה הם קיבלו באמונה את דם המשיח כקורבן תמורה שנועד לפייס את האל. הם שבו לבתיהם כדי לספר לזולתם על האור היקר שורף עליהם. כך הוא עברה האמת מכפר לכפר, מהיירה לעיירה, ומספר הצליינים שעלו לרגל המקדש הבתולה פחת באופן ניכר. התרומות פחתו מאוד, וכתוצאה מכך קוצצה מזכורתו של צווינגלי. אך הקיצוץ במזכורתו הסב לו אך ורק שמחה, כאשר נוכח לדעת כי כוחן של הקנאות העיוורת, והדעות הקדומות נשבר. רשויות הכנסייה לא היו עיוורות למלאכה שצווינגלי ביצע, אך לעת עתה החליטו שלא להתערב, תוך תקווה לגייסו למטרתם. הן התאמצו להגיע ללבו בעזרת מחמרות. בינתיים האמת נחקקה על לבבות העם, המצב שצווינגלי מהינסינדלן הכשירוהו לשדה פעולה רחב יותר שאליו ייכנס במהרה.
מקץ 3 שנים הוא נקרא לשמש כמטיף בקתדרלה בציריך.
ציריך הייתה העיר החשובה ביותר בקונפדרציה השוויצרית, ולכן כל השפעה שתשפיע עליה תתפשט ברחבי המדינה. אולם, אנשי הכמורה שזימנו את צווינגלי לצריך רצו למנוע חידושים כלשהם, ולפיכך הבהירו לו את חובותיו. הם אמרו, עשה כמיטב יכולתך וחריצותך כדי להגדיל את התרומות וההכנסות של הכנסייה. אל תתעלם אפילו מן הפריט הפעוט ביותר. עליך להעיז בחסידים, הן מבימת הכנסייה והן בתעבידוי, לתת את כל התרומות והמסעות שעליהם לשלם לכנסייה, ולהעיד באמצעות תרומותיהם על האהבה שמורשים לכנסייה. השתתל להגדיל את ההכנסות הבאות מן החולים, מן התפילות בציבור, מתקסי הקודש של הכמרים. עוד הוסיפו מדריכיו, אשר לעריכת סעודת הקודש, הטפה, ולראיית הצון באופן אישי, גם אלה הן חלק ממטלות הקומר. אך כדי לבצן תוכל להשתמש בנציג שיפעל במקומך, במיוחד בשעת ההטפה. עליך לתת את לחם ויין הקודש, אך ורק לאנשים חשובים, וזאת, הקשה תתבקש לעשות זאת. איך רשאי לתת את סעודת האדון לכל דכפין, ללא הבחנה בין המעמדות. צווינגלי הקשיב בדממה לדרישתם. בתגובה, לאחר שהביע הכרת תודה על הכבוד שזכה בו לקיים במשרה חשובה זו, והחל להעביר את הדרך שהציע לכנסייה לאמץ. הוא אמר, תודות ישוע הוסתרו זמן רב מדי מעיני העם. תכליתי היא להטיף את בשורת מתי, להעיר אותה אך ורק באמצעות מעייני כתבי הקודש. לצלול למעמקים, להשוות במצוקים ולהעלות תפילות בלתי פוסקות מקרב לב, וזאת כדי שירושה לחשוף את מחשבת רוח הקודש. חפץ אני להקדיש את שירותי לתהילת אדוני, לשבחי בנו יחידו, לגאולת נשמות ולהכשרתם באמונת האמת. על אף שאחדים מן הכמרים לא אישרו את תוכניתו וניסו לעניום לבצע, הוא דבק. הוא הכריז כי הוא אינו עומד להציג שיטה חדשה, אלא את השיטה הישנה ששימשה את הכנסייה בתקופות קדומות וטהורות יותר. כבר התעורר בציבור עניין רב לאור האמיתות של מת צווינגלי. המונים נערו כדי להקשיל לדרשותיו. בקרב מאזיניו היו רבים מאלה שחדלו מזמן לבוא לתפילות בציבור וכנסייה. צווינגלי החל את דרשתו בקריאה מן הבשורות ובעברת הסיפור רב ההשראה של חייו, מותו ותורתו של המשיח. הוא הציג את דבר אדוני כסמכות הבדוקה היחידה ואת מות המשיח כקורבן התמורה המושלם היחיד. הוא אמר בדרשתו, חפץ אני לדרככם אל המשיח, אל מעיין הגאולה האמיתי. המוני בני אדם מכל המעמדות, מקרב המדינאים, המלומדים, בעלי המלאכה והכפריים, נקלו סביב המטיף. הם הקשיבו לדבריו בקשב רב. צווינגלי לא רק בישר את הגאולה המוצעת לכל אדם ללא תמורה, אלא הפוקיע ללא חטא את הרעות החולות והשחיתויות שרווחו בימיו.
אנשים רבים יצאו מן הקתדרלה בעודם משבחים את האל.
הם אמרו, איש זה מטיף את האמת. הוא יהיה משה רבינו אשר הוציאנו מפלת מצרים. אך על אף שמאמציו התקבלו בתחילה בהתלהבות רבה, מקץ זמן מה קמה לו התנגדות. הנזירים נערכו כדי לעצור את מלאכתו ולהוקיע את משנתו. רבים מהם תקפו בדברי לעג ובוז. אחרים נקטו בעלבות ובאיומים, אך צווינגלי נשא את כל החרפות הללו באור רוח, ואמר, אם ברצוננו לרכוש נשמות למשיח, עלינו ללמוד לעצום את עינינו, לדברים רבים הנקרים בדרכים. בערך באותו הזמן, נכנס גורם חדש לתמונה, כדי לקדם את מלאכת התיקון.
אדם בשם לוציאן נשלח לציריך עם כמה מכתבי היד של לותר, על ידי חבר של מתקן הדת בבאזל, שטען כי מכירת הספרים הללו תשמש כלי עוצמתי להפצת האור.
הוא כתב לצווינגלי, תוודא שללוציאן יש מספיק תבונה, שיקול דעת וכושר דיבור. אם נראה לך שהוא אחד ניחם בהם, אז שיסה מעיר להיר, מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, מבית לבית, בכל רחבי שוויץ. יישא עמו את כתבי לותר, ובמיוחד את הפרשנות לתפילת האדון, שנכתבה למען העדותות. ככל שהדבר יוודע ברבים, כך ימצאו רוכשים רבים יותר לספרים. בדרך זו, האור חדר למדינה. כשאלוהים מתכונן לשפור את כבלי הבערות והאמונות התפלות, השטן פועל בכל כוחו כדי להפוף את בני האדם בעלתה, ולהדק את כבליהם ביתר שאת. בזמן שבארצות שונות קמו אנשים כדי להציג את הצעת המחילה בצידוק הדין באמצעות דם המשיח, הכנסייה הקתולית צעדה קדימה בכוחות מחודשים כדי לפתוח את שווקיה ברחבי ארצות הנצרות ולהציע בהם מחילה תמורת ממון. לכל חטא היה מחיר משלו, ובני אדם קיבלו היתר לפשוע, כל עוד קופת האוצר של הכנסייה עלתה על גדותיה. וכך, שתי תנועות התקדמו במקביל. האחת הציעה מחילת חטאים תמורת כסף, והשנייה מחילה באמצעות המשיח. הכנסייה הקתולית נתנה יותר חוקי לחטא, והפכה אותו מקור להכנסותיה. ואילו מתקני הדת גינו את החטא, ויצבו על ישוע המשיח כקורבן תמורה וכגואל. בגרמניה, מחירת כתבי המחילה הופקדה בידי הנזירים הדומיניקנים, ונערכה ברשות תת-זל הידוע לשמצה.
בשוויץ, המסחר בכתבי המחילה הופקד בידי הפרנציסקנים, פשוט סמספון, נזיר איטלקי.
סמסון כבר הועיל לכנסייה כאשר הביא עמו סכומי עתק מגרמניה ומשוויץ כדי למלא את אוצר הכנסייה. עתה הוא נסע ברחבי שוויץ, משך אליו קהל גדול, מודו גוזל מן העיקרים העניים את רווחיהם הדלים, ומחלץ מן העשירים תרומות גדולות ומתנות יקרות ערך. אולם השפעה החיובית של הרפורמציה החלה לתת את אותותיה, התבטא בהפחתת המסחר בכתבי המחילה, עליו שנפצע ממנה לאוצרו כליל. צווינגלי היה עדיין בהינסנדלן, כאשר סמסון, זמן קצר לאחר כניסתו לשוויץ, הגיע עם סחורתו לעיר שכנה. לאחר שנודע למתקן הדת על שירותו של סמסון, הוא יצא מיד לדרך כדי לצאת נגדו. השניים לא נפגשו, אך הצלחתו של צווינגלי וחשיפת יומרותיו של הנזיר הייתה כה גדולה, שהוא נאלץ ללכת לרבעים אחרים. בציריך, צווינגלי הטיב בקנאות נגד סוחרי המחילה. כאשר סמסון התקרב לעיר, הוא פגש בשליח מן המועצה שהודיע לו כי עליו להמשיך בדרכו. לבסוף, סמסון הצליח להיכנס לעיר בעזרת תחבולה, אך נשלח לדרכו בלי שמחר אפילו כתב מחילה אחד. עד מהירה הוא עזב את שוויץ. דחף אז התעורר בליבו שמתקן הדת, כאשר פרצה בשוויץ בשנת 1519 המגיפה שכונתה המוות הכביר, שהתפשטה ברחבי המדינה. כשבני האדם בגשו בשר המוות פנים בפנים, רבים החלו להבין עד כמה חסרי ערך וחסרי שחרים כתבי המחילה, שזה לאחרונה רכשו במיטב כספם. הם שתוקקו לתשתית מבוססת וודאית יותר למונתה. צווינגלי ששעה בעת ההיא בציריך, חשבו חולה ומובס, ואותו הידרדרה כל כך שכל תקווה להחלמה אפסה בליבו, ובמהרה נפוצו שמועות על מותו. בשעת מבחן קשה זו, תקוותו ואומץ ליבו עמדו בטלטלה העזה. הוא נשא את עיניו באמונה למזבח המשיח בגולגולתה, ושם את מבטחו בקורבן התמורה המעניק מחילה אמיתית על חטאים. כששם משערי המוות, הוא בישר את הבשורה בלהט רב יותר מאי פעם, ונדרשותיו הייתה השפעה בלתי רגילה. בני העם קידמו בברכה ובשמחה את מטיפה מהאהוב ששב אליהם משערי הקבר. הם עצמם סיימו זה עתה לטפל בחולים ובגוססים, וחשו יותר מתמיד בערכה הרב של הבשורה. צווינגלי השיג תובנה ברורה יותר של אמיתות הבשורה, וחווה על בשרו באופן מלא יותר את כוחה המחייב והמחדש. החטא הקדמון, תוכניות הגאולה, היו הנושאים העיקריים שהוא התמקד בהם. הוא אמר, אדם ראשון כולנו היינו מתים. כולנו התבוססנו בקלקול, בהשחתה ובהרשעה, אך המשיח חש בעבורנו גאולה נצחית. איסורי המשיח מהווים קורבן נצחי, שיעילותו נצחית, שכן המשיח מלמד זכות על כל אלה שבוטחים בו באמונה שלמה, שלא ניתן להררה. הוא מחפר על חטאיהם, הוא מצדיק את הצדק האלוהי לנצח נצחי. אך צווינגלי לימד מפורשות, כי בני האדם אינם חופשיים להמשיך לחטוא, אסמך חסדי המשיח. בכל מקום שבו ישנה אמונה באלוהים, אלוהים בכבודו ובעצמו שוכן. בכל מקום שאלוהים שוכן בו, מתעורר בליבם שבני האדם, לאט המאיץ בהם לעשות מעשי חסד.
קור הבא הייתה ההתעניינות בדרשותיו, שהקתדרלה התמלא מפה לפה בהמונים שבאו לשמוע אותו.
לאט לאט, ככל שמאזיניו יכלו לקבל ולהבין את האמת, הוא חשף אותה לפניהם. הוא נזהר שלא להציג כבר בהתחלה סוגיות העלולות להביא לה, לעורר בליבן דעות קדומות. משימתו הראשונה הייתה לזכות בליבם, למשוך אותם לתורת המשיח, להרקחם באהבתו ולשמש מופת בעבורם. כאשר הם יקבלו את עקרונות האמונה של הבשורה, הם ייפטרו מאמונותיהם התפלות וממנהגיהם הפסולים. צעד אחר צעד התקמה הרפורמציה בציריך, אך אויביה נזעקו לצאת נגדה בהתנגדות גלויה. בשנה לפני כן, הנזיר מוויטנברג אמר לא לאפיפיור ולקיסר בוורמס. ועתה דומה היה שהכל מעיד על התעקשות דומה מדרישות שלטון האפיפיורות בציריך. צווינגלי הותקף שוב ושוב. מעת לעת, במחוזות שוויץ הקתוליים, הועלו תמידי הבשורה למוקד, אך הכנסייה לא הסתפקה בכך, היא התאבטה להשתיק את מורי הכפירה בכל דרך. לפיכך, הבישוף של קונסטנץ שיגר 3 באי כוח למועצה בציריך, והשים את צווינגלי בכך שהוא מלמד את העם לחלל את חוקי הכנסייה, ובתוך כך מסכן את השלום ואת הסדר הטוב של החברה. הוא טען שאילו הכנסייה תאבד את סמכותה, התוצאה תהיה אנרכיה כלל עולמית. בתגובה, צווינגלי אמר שהוא מלמד את הבשורה בציריך מזה 4 שנים, שבמהלכן שרו בשקט ושווה גדולים יותר אשר בכל עיר אחרת בקונפדרציה. הוא שאל, אם כך, האם המשכיות אינה אמצעי ההגנה הטוב ביותר לשמירה על ביטחון הציבור? באי הכוח הורו לחברי המועצה להמשיך ליבו בכנסייה, שהם רחוץ לה, כך הכריזו, אין גאולה.
צווינגלי הגיב, אל תניחו להאשמה הזו להטרידכם. אבן הפינה של הקהילה המשיחית היא אותו סלע, אותו משיח שהעניק לקיפה את שמו, משום שהודה בו כמשיח באמונה שלמה.
בכל אומה, כל מי שמאמין בכל ליבו באדון ישוע המשיח, מתקבל ברצון בידי אדוני. זו הכנסייה שאיש אינו יכול להיוושע מחוץ בה. בעקבות המועצה, אחד מבאי הכוח של הבישוף קיבל את האמונה המתוקנת. המועצה סירבה לפעול נגד צווינגלי, ורומא נערכה להתקפה חדשה. כשנודע למתקן הדת על מזימות אויביו, הוא הכריז, הניחו להם לבוא. אני פוחד מהם כפי שהצוק התלוי מעל הים, פוחד מן הגלים השוצפים תחת רגליו. המציע כמורה נגד הבשורה רק קידמו את המטרה שהכנסייה ביקשה לעצמית. האמת המשיכה להתפשט. בגרמניה, חסידי האמת שידיהם רפו עקב היעלמותו של לותר, שבו ועזרו עוז כאשר נודע להם על התקדמות הבשורה בשוויץ. עם התבססות הרפורמציה בציריך, נגלו פירותיה ביתר שאת, בדיכוי הרוע ובקידום הסדר החברתי, השלום, השלווה וההרמוניה. השלום שוכן בעירנו, כתב צווינגלי. אין מחלוקת, אין צביעות, אין קינה, אין ריב ומדון. מכאן יכולה לנבוא אחדות כזו, אם לא מן האדון? מכאן נובעת משנתנו, המניבה שלו על פירות של שווה וחסידות, אם לא מן האדון? הניצחונות שנחלה הרפורמציה עוררו את הקתולים להמשיך במאמציהם הנחושים להביסה. לאחר שנוכחו לדעת כי דיכוי מלאכתו של לותר בגרמניה הניב פרי מועד בלבד, הם החליטו להילחם ברפורמציה בכלי הנשק שלה. הם יערכו ויכוח עם צווינגל, ובזמן שיערכו לוויכוח הם יוודאו את ניצחונם לא רק באמצעות בחירת המקום שבו יערך העימות, אלא גם בבחירת השופטים שישפטו בין המתנצחים. אילו יעלה בידם ללכוד את צווינגלי, הם יוודאו שהוא לא ימלט מידיהם. מרגע שהמנהיג יושתק, התנועה כולה תחוסה במהירות. אך הם הקפידו להסתיר את המטרה הזו. הוויכוח עמד להיערך בבדן, אבל צווינגלי לא שעה בעיר. המועצה בציריך, שחשדה בזממם של הקתולים, וקיבלה עזרה מן המוקדים הבוערים שהודלקו במחוזות הקתוליים, עבור המאמינים בבשורה, אסרה על מטיפה להיחשף לסגנה זו. צווינגלי היה מוכן ומזומן להיפגש בציריך עם כל נציג שרומא תשלח מטעמה, אך נסוע לבדן בה נשפך דמם של הקדושים המעונים שמתו למען האמת, הווה אומר לצעוד למוות בטוח. אוקולמבדיוס והולר נבחרו כדי לייצג את מתקני הדת, אילו דוקטור אק המפורסם נבחר לייצג את הכנסייה ברומא בתמיכת צבא מלומדים אנשי כמורה. על אף שצווינגלי נדע מן הכנס, השפעתו הורגשה היטב. כל המזכירים נבחרו בידי הקתולים. הכל יתר הנוכחים נאסר לערוך רשימות, ולמי שיעשה זאת, צפוי דין מוות. חרב האיסור קיבל צווינגלי מדי יום עדכון מימן של כל מה שנאמר במועצה שהתכנסה בבדן. סטודנט שנכח בוויכוח העלה על הכתב בכל ערב את הטיעונים שהועלו במשך היום. שני סטודנטים אחרים העבירו מדי יום את הרשימות הללו, יחד עם מכתביו של לא קולמבדיוס, לידי צווינגלי בציריך. בתגובה, מתקן הדל שלח את הערותיו, עצותיו, הצעותיו. מכתביו נכתבו בלילה, והסטודנטים לקחו אותם בבוקר לבדן. כדי לחמוק מעיניו הדרוכות של הזקיף שהוצא בשערי העיר, הם נסו על ראשיהם סלי עופות, ולפיכך הורשו להיכנס לעיר בלי שום בעיה. כך נלחם צווינגלי במתנגדיו הערמומיים. מקוניוס אמר, הוא נלחם בעוצמה רבה יותר בכך שהאגב התעמק בסוגיות שנדונו בוויכוח. ואז העביר את הצעתו לבדן. הוא לא היה יכול להשיג זאת באמצעות ויכוח עם אויבה. הקתולים שהיו להוטים לנצר במערכה, הגיעו לבדן נטועים במקדי השרד שלהם, ובתכשיטיהם המנצנצים. הם התענגו על מותרות, שוכנותיהם היו עורכים בכל טוב, במיטב המתמים היקרים והעינות המובחרים. הם הקלו את העול שהיה כרוך בחובותיהם הדתיות, באמצעות חיי תענוגות ועוללות. בניגוד חד, מתקני הדת שבני האדם ראו בהם לא יותר מחבורת קבצנים, נהגו בחסכנות, ובלו זמן קצר בלבד ליד השולחן בשעת הסעודה. בעל הבית של קולומבדיוס, שניצל את ההזדמנות כדי לצפות בו בחדרו, וראה שהוא עוסק בלימוד ובתפילה, השתאה על כך, ודבר כי הכופר הוא לפחות דוק מאוד. בינתיים במועצה, הקלה בגאווה, לבימה, מפוארת ומקושטת, בזמן שקולומבדיוס העניו ישב מול יריבו על בימה פשוטה שהורכבה בגסות. קולו הרם של לק ובתכונו המופרז לא הרזיבו אותו מעולה, לאתו התעצם באמצעות התקווה להשיג זהב וכבוד, שכן ידע שמגן האמונה יתוגמל בעין יפה. כאשר טיעוניו הטובים ביותר הופרכו, הוא נקט בכללות ואפילו בשבועות. קולומבדיוס, שהיה שפל רוח וחסר ביטחון, הסתייג מן המאבק, ונכנס אליו משועה חגיגית. איני מכיר אף חוקה משפטית אחרת זולת דבר אדוני. עליו שנהה בעדינות ובעדיבות, הוא הוכיח שהוא מסוגל להתנצח ולעמוד על עקרונותיו, ושהוא עשוי ללוחת. בזמן שהקתולים כדרכם הסתמכו על נוהגי הכנסייה, מתקן הדת דבר בכתבי הקודש. הוא אמר, בשוויץ שלנו למנהג אין שום תוקף, אם עלי הוא מעוגן בחוקה. בכל ענייני האמונה, כתבי הקודש הם החוקה שלנו. להבדל אחד בין שני היריבים המתנצחים, הייתה השפעה לא קטנה לנוכחים. מתקן הדת השלב, שהציג את טיעוניו השקולים בעדינות ובצניעות, דיבר על ליבם של אלה שהסתגעו מטענותיו היומרניות והקולניות של לק. הוויכוח נמשך 18 ימים. בסיומו, הקתולים הכריזו בביטחון רב על ניצחונם. רוב הנציגים צדדו בכנסייה הקתולית, והמועצה קבעה שמתקני הדת הובסו, והכריזה כי הם ומנהיגם צווינגלי נותקו מן הכנסייה. אולם, פירות המועצה חשפו את הצד המנצח.
הוויכוח הביא לתנופה כבירה בהתקדמות מטרת התנועה הפרוטסטנטית. וזמן קצר לאחר מכן, הערים החשובות, ברן ובאזל, הכריזו על תמיכתם ברפורמציה.